אנחנו לומדים ככה מתוך התנ״ך על מלחמות ישראל, מלחמות ישראל בתנ״ך. בסדר, פעם שעברה התחלנו בעצם עם המלחמה הראשונה בארץ ישראל, שזה היה מלחמה הראשונה של כיבוש ארץ ישראל בעבר הירדן, חבר הירדן, בעבר הירדן המערבי כמובן, מלחמה של יהושע בכיבוש יריחו. ועכשיו אנחנו מתקדמים למלחמת, זה לא דווקא לפי הסדר, אבל כרגע אני ככה מתחיל עם המלחמות הראשונות. יש מלחמת יריחו, אחרי זה מלחמת האי, ואחר כך יש כאילו איזה שלוש מלחמות צריך לעמוד עליהם, על היחסים ביניהם גם. אחר כך יש את המלחמה השלישית של יהושע, כן, מול מלחמת מלכי הדרום, מה שנאמר שם יש גבעון דום וכל זה. זה כאילו מלחמה שלישית. אבל כרגע רוצים להתעסק היום, ללמוד היום על מלחמת האי. על כיבוש האי. אז כידוע, מלחמת האי באמת התחילה בצורה לא הכי טובה. כלומר, אחרי הכיבוש ביריחו, באמת עם ישראל ניצח את יריחו בצורה מצוינת, והחרימו את העיר לשמיים, אבל שמה, בהחרמה הזאת, שיהושע החרים את העיר קודש להשם, אז היה... כן, היה מעילה בחרם של אדם שקראו לו אחן, כן, ממשפחת זרח, משבט יהודה, והדבר הזה הוביל בעצם לתוצאות במלחמת האי. אז מלחמת האי מחולקת לשתיים. יש את המלחמה הראשונה ויש את המלחמה השנייה. צריך לראות מה אפשר ללמוד מהם, כן? יש את המלחמה הראשונה שבה עם ישראל בעצם הפסיד, כן, נחל מכה, תבוסה מהאי, במלחמה השנייה עם ישראל ניצח. אז בואו נתחיל ככה כמה נגיעות על מלחמה הראשונה. אז כתוב בפרק ז', נדבר קצת על מלחמה הראשונה, וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף אדוני בבני ישראל. זה מאוד מעניין שהתנ"ך פה אומר, וימעלו בני ישראל מעל בחרם. כאילו שמה זה בני ישראל? אחן מעל, טוב, אבל אחן, כן, כאשר זה נשאף שבני ישראל מעלו, כל עם ישראל מעל. כן, למה? כי יש איזה, פה זה ממש הבולט, הדין הזה שנקרא דין ערבות, שיש ערבות בין הנפשות בעם ישראל. והערבות הזאת התחדשה בעיקר אחרי חציית הירדן. אז שמה, כאשר אחד מועל, אז יש השלכה כללית על כל העם. ואז אחד לוקח מהחרם, כן, הוא לקח אליו בהמשך, הוא לקח איזה לשונית זהב, אדרת שינר, זה הגלימה של מלך בבל, כמה דברים הוא לקח, יש מה להעמיק הרבה מאוד בחרם של אחן, ולמה הוא לקח את זה, בהזדמנות אחרת, אבל אנחנו לא נלמד על החרם, רוצים ללמוד על המלחמות עצמן. בכל אופן, ואז כאילו הקדמה למפלה הראשונה באי, פסוק ב', וישלח יהושע אנשים מיריחו האי, אשר עם בית אבן, מקדם לבית אל. ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ועלו האנשים ורגלו את האי. מרגלים לראות מה הכוחות, מה סדרי הכוחות של האי, ואיך נכון לכבוש אותם. מה חוזרים המרגלים? וישבו ליהושע ואמרו אליו, יעל אל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו, ויקו את האי, אל תיגע שם את כל העם, כי מעט המה. אנשי האי הם מעטים, מספיק 2,000-3,000 לוחמים, שיעשו את העבודה. לא צריך להטריח את כל העם בשביל זה. באמת, בסוף הפרק הבא, אנחנו נראה שכל אנשי האי בסך הכל הוא 12,000 איש. כולל אבל ילדים, כולל נשים, כולל תינוקות. כן, אז בהחלט המידע שמביאים הגיוני, כן, שיחסית לכמות הלוחמים שהיו שם, וסמכו על הגבורה של לוחמי ישראל, 2,000-3,000 איש, חטיבה וחצי, משהו כזה, יעשו את העבודה. ויעלו מן העם, שתי חטיבות, טוב. ויעלו מן העם שם כ-3,000 איש, וינוס לפני אנשי האי. כן, ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. או, זה בהחלט, בהחלט, דבר, כן, דבר מזעזע. עם ישראל במלחמה השנייה שלו בסך הכל בארץ ישראל. אחרי המלחמה הראשונה, שהייתה בכיבוש יריחו, היה מורל מאוד גבוה, היה הרגשה מאוד מאוד טובה, כן, מאוד מרוממת, ופתאום עכשיו נוחלים מפלה. זה לא פשוט, בקרב השני על הארץ, הם יודעים שיש להם עוד הרבה הרבה מלחמות לעשות פה, עוד הרבה הרבה מלכויות לעבור. כן, אנחנו נראה שיהושע יביא שירת 31 המלכים, למד א' מלכי כנען בהמשך יהיה. יש עוד הרבה מלכים להתמודד מולם. כבר במלחפלה, במלחמה השנייה כבר, ועוד מול מקום שהוא לא גדול, כמו שאמרו פה. כבר הם נופלים, נוכלים פה מפלה, זה מוריד את ה... מזעזע את עם ישראל, מוריד, בימס לבב העם, ואי למים, כן? ממש מגיעים לחולשה מאוד גדולה. ויקרא יהושע סמלותיו, כן? ויפול על פניו ארצה. לפני זה, קודם כל כתוב פה שכמה מתו מישראל? כ-36 איש. אז חזל, יש פה מפורסם, שחזל אומרים שזה היה, יש מי שאומר שהיה 36, יש מי שאומר, לא, כתוב כ-36, שזה היה יאיר בן מנשה, ככה, זה שהיה שקול כרובה של סנדרין, 36 זה בעצם רוב סנדרין, נכון? אם סנדרין זה 70, וכשיש 36, אתם יכולים לפסוק כבר את הדין. אז יאיר בן מנשה היה שקול כרובה של סנדרין, והוא נפל שם בזה. אז המלבי כותב, זה היו 36 איש, שמתוכם היה יאיר בן מנשה, שהוא שקול כרובה של סנדרין. אבל זה מספר כזה מאוד, מאוד מיוחד, המספר הזה 36, רוב סנדרין, כן? וזה גם מזכיר לנו את ה... למדבב צדיקים שיש באופן כללי, נכון? זאת אומרת, למדבב צדיקים, כלומר, זה, 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 זה היה פה הפסד של העם, אבל גם הפסד ש, שפגע ב, ב, כן, בצדיקים מאוד מיוחדים, בין אם זה עיר בן מנשה, בין אם זה 36 שהוא כנראה בעצמם מיוחדים. בסדר? אז לכן זה, היה פה נפילה מאוד גדולה במורל של בני ישראל. למה זה קרה? למה זה היה? הנפילה הזאת? אז זה קשור לחטאו של החן. זה דבר אחד. חטאו של החן ש... אמרנו, דין ערבות התחדש בו, ואז שהוא מועל בחרם, כן, אז בעצם הקדוש ברוך הוא לא היה עם עם ישראל, והם הפסידו. אבל יש עוד סיבה, שחזל מביאים פה עוד סיבה בעצם בדבר הזה, כתוב ככה, בפסוק ו' ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, ובזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה עברת האוויר את העם הזה, את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו עלנו ונשב בעבר הירדן, תראו עד כדי כך. יהושע כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, נחלנו עכשיו מפלה בזה, בקרב השני, כן? אז אתה פה הולך להגיד, ישמעו כל המאה, כל המקנען, שאנחנו בעצם לא כאלה חזקים לפי הקרב הזה, ואז זה יחזיר להם את, את האומץ, הרי שמענו ביריחו שרחב אמרה, שנמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, עכשיו הם ישמעו המקנען ש... שעם ישראל בעצם יפסיד, זה יחזק אצלם את האומץ, את הגבורה, את המורל, הם יתאספו ביחד, ויבואו זה, להשמיד אותנו. ומה הוא אומר? ונשב בעבר הירדן. מה הוא אומר פה בעצם? חבל, היינו נשארים בעבר הירדן. למה בעבר הירדן? כי גם בעבר הירדן בסך הכל זה ארץ ישראל. הרי בסוף דבר כן היו שם, אמרנו שעם ישראל התיישב שם בעבר הירדן המזרחי. היינו נשארים לזה, נשארים שם, כן, ולא היה, רשי כותב פה, הלוואי נמלכנו לשבת בירדן מזרחה, בארץ סיחון ואוג שנכבשה כבר. ולא היינו צריכים לבוא ולכבוש את הארץ, עד כדי כך, אם אנחנו, אמר יהושע, שהוא נשאר עם ירדן מזרחה, אם אנחנו מפסידים בקרבות כאן. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו, והחיתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשפחה הגדול. טוב, אז מה השם עונה לו? ויאמר אדוני ליהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? וזה... חטא ישראל וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כחשו, וגם שמו בחילם. טוב, אז זה כל הזה של החן, שעשה פה כמה וכמה דברים, אבל לא נכנס לחטא של החן. על כל פנים, אבל יש פה עוד משהו שחזל אומרים. בפסוק י' ויאמר אדוני ליהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? וכאן יש הדגשה שחזל אומרים, סיבה נוספת למפלה הזאת, כלומר, כנראה שאם החן היה... בגלל החטא של החן, עם ישראל צריך להפסיד. אבל הסיבה, אבל החזור יש עוד סיבה שגרמה פה למשהו. מה זה לך? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, לך, לא, הוא מצביע כאילו על יהושע, יש בך איזשהו פגם, בך איזשהו חטא. זה בגללך, כאילו. קום זה לך. קום ממה שאתה נופל, כי ההפסד הוא גם קשור אליך. במה הוא קשור ליהושע? במה הוא קשור ליהושע, שמה? אתה גם השם איזה קצת. אז יש מפרשים מצד עצם זה שהוא עשה בכלל את החרם ביריחו. הוא אומר לו, אני לא בקש בכלל לעשות חרם ביריחו. אם לא היית עושה חרם ביריחו, גם לא היו מועלים פה, זה דבר אחד. והדבר שני, הכישלון של יהושע, שמה? שאתה שלחת חיילים קדימה, אבל אתה בתור המנהיג, כן, בתור המוביל, המצביא של בני ישראל, אתה נשארת מאחור. שאם אתה נשאר מאחור, שולחת החיילים מקדימה, כן, אז שם הקדוש ברוך הוא לא מסייע למערכה ככה. זאת אומרת, שמנהיג בישראל, אני אמר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, כן? ככה הרש"י מביא פה, כן? אני עמדת עליך במחנה ולא יצאת עמהם. ואני אמרתי אשר יוציאם ואשר יביאם, כי אתה תביא את בני ישראל. כן? כי הוא יעבור לפני העם. אז זה והוא ינחיל אותם. אם תלך אתה לפניהם יצליחו, ואם לאו לא יצליחו. אז לך, בגלל שאתה לא יצאת ראשון בזה. רואים מכאן כאילו המנהיג, כאילו המפקד, טוב, יש מפקדים שחייבים להיות באמת מאחורה, היום בימינו בשדה הקרב, יש כל מיני סיבות שחייבים להיות ככה, לתת את ההנחיות שלהם מאחורה, אבל המפקדים הטקטיים יותר מה שנקרא, הם צריכים להיות, כן, מקדימה, כן, להיות מקדימה, וככה רואים שגם שדוד המלך היה עושה, הוא הולך בראש המלחמות, כן, הוא יוצא קדימה במלחמות. אז יש איזושהי בחינה כזאת שהמנהיג צריך להוביל את הצבא שלו. במלחמות. אז כנראה אמרתי, בגלל החטא של החן, בכל מקרה הוא מפסידים, אבל אולי לא היה, לא היו נוחלים הפעלה של 36 איש אולי, כאילו, כנראה של יהושע מצטרף פה, הכישלון שלו, שהוא לא הלך בראש החץ, לאיזה שהם חלקים מההפסד הזה. על כל פנים, כל זה הקרב הראשון בעי, שבו בעצם עם ישראל נוחל את המפלה. עכשיו, מה אפשר ללמוד מכאן? כל כך אפשר ללמוד מכאן, הניצחון במלחמה הוא מאוד קשור לרמה הרוחנית של עם ישראל, הרמה הרוחנית והמוסרית של עם ישראל נמצא. אנחנו רואים ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא הייתם ברמה רוחנית מספיק, במדרגה הרוחנית שציפיתי מכם, כן? אפילו שזה רק אדם אחד, אבל אמרנו כמה שהתחדשה הערבות ביניהם, אז יש לכם אחריות עליו, הוא אחרי מעורב בכם, אחד, אז לא הייתם במדרגה הרוחנית המספיקה, אז ממילא זה יכול להביא לכישלון, יכול להביא לכישלון בקרב. כי הקרבות של עם ישראל, יש התאמה, יש קשר בין המצב הרוחני לבין ההצלחה בשדה המערכה. יש קשרים כאלה. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים לזהות את הקשרים האלה עד תום, להבין אותם עד תום, אנחנו לא תמיד יודעים, אבל יש קשר. יש קשר בין הקשר אמיתי, קשר קיים, בין המצב הרוחני של עם ישראל לבין ההצלחות או הכישלונות בשדה המערכה, צריך לדעת את זה. וכמו שפה המילה בחרם היא גרמה לנפילה בעצם בקרב הראשון מול העי. כן? בסדר? ודבר שני, מה שראינו שיהושע גם כן היה צריך ללכת כאילו בזה הראשון. אבל כל זה סוג של הקדמה, כי באמת זה פחות הפרק המרכזי. הפרק המרכזי יותר, זה הפרק, מבחינתנו, פחות, לא מה, יש פה הרבה דברים חשובים, אבל מבחינת המלחמות, אז הפרק המלחמה את העי השנייה. כי המלחמה הזאת היא מאוד, המלחמה מאוד בתמצות יש בה. כמה פסוקים מתאר את המלחמה? כלום. ממש בכמה פסוקים שרק עלו והפסידו ומתו 36 איש. אבל הפרק הבא כבר מגיע התיקון למלחמת העי. זה מלחמת העי השנייה. מלחמת העי השנייה שבה כבר עם ישראל הולך לנצח, ואותה אנחנו רוצים ככה יותר להעמיק בלימוד שלה. טוב, קודם כל שאלות עד כאן. טוב, אז זה אמרנו, המלחמה, מלחמה ראשונה. אחרי זה יש את כל הנושא של החן, ומה שעשה לו יהושע, ואיך הוא גילה אותו בגורל וכל זה, העונש של החן, שסקלו אותו זה, רגמו אותו באבנים וכל זה, ושמו לו גל אבנים גדול, כן? ונקרא עמק החור. ואז, אחרי התיקון שעשו עם החן, מגיע פרק ח'. בסדר? אז בואו נעבור לפרק ח', המלחמה השנייה עם העי. כן, ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלי העי, ראה נתתי בידך את מלך העי, ואת עמו, ואת עירו, ואת ארצו. הוא צריך לחזק את יהושע, אנחנו רואים, השם מחזק את יהושע, אל תירא ואל תחת, כי אנחנו מבינים שיהושע כנראה כן היה לו חששות, הרי אחרי שהם נפלו פעם אחת מול העי, אז אפשר להבין שיהושע עכשיו קצת חושש. השם אבל מחזק אותו, וכאן הוא אומר לו דבר מפתיע, כן? קח עמך את כל עם המלחמה. מה זה? כלומר, בעצם מה? כמה חיילים הוא צריך לקחת איתו? את כל עם המלחמה. כאילו, כמה זה? לא יודע, זה הרבה, לא כתוב פה, אנחנו חושבים שעוד מעט מספרים גדולים, אבל לקח איתו המון חיילים. כאילו, כל עם מכל הלוחמים, כן? 5 אוגדות, לא יודע כמה הם היו שם, כמה אוגדות הם היו, קח איתך את כל הזה. עכשיו, זה מפתיע מאוד, נכון? כי הרי במלחמה, זה ממש, ממש כאילו, ההפך מהמלחמה הראשונה. כן, במלחמה הראשונה באים המרגלים ואומרים, שמע, תשאיר 2,000-3,000 אנשים יספיקו. בסדר, אז ראינו שהם הפסידו אמנם, אבל כאן, בסדר, אתה רוצה עכשיו, לא 2,000-3,000, בסדר, אוקיי, אבל כל עם המלחמה, זה המון, לעומת אנשי האי, כן? אנשי האי הם יהיו 12,000, בסך הכל אמרנו, כולל ילדים ונשים וטף. אז נכון שגם אנשי בטל קצת עזרו להם, אנחנו נראה פה, בטל עזרו קצת לאי, אנשי בטל, אבל עדיין, כל עם המלחמה נשמע מאוד, כמות גדולה מדי לכל הקרב הזה. טוב, ננסה קצת להסביר את זה. בכל אופן, אז הוא שולח אותו למלחמה, ועשית, פסוק ב', ועשית לאי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות האי. ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל וישלחם לילה. ויצב אותם למור, ראו אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, ואיתם כולכם נכונים. קודם כל, יהושע שולח 30,000 חיילים, שמה הם יהיו 30,000 האלה? כמה זה 30,000? זה המון. זה המון. מקודם היה דיבור על 2,000-3,000. 30,000 זה המון חיילים. בסדר? אז מה הם הולכים להיות אבל החיילים האלה? הם הולכים להיות מה? עורבים לעיר מאחרי העיר. אתם הולכים להיות מערב. תהיו מערב, שהם יהיו באזור מסבירים, אזור הדרום יותר, דרום מזרח כזה של האי, כן? והם יהיו שם מערב, הם יחכו. 30,000, כן? עכשיו הוא שולח אותם, וישלחם לילה, כן? ואז הוא אומר להם ככה, אל תרחיקו מן העיר מאוד, ואיתם כולכם נכונים, הם צריכים להתחבא, אבל שאנשי האי לא יראו אותם, 30,000 אנשים צריכים להתחבא שלא יראו אותם, תראו איזה מערב, מערב מדויק זה צריך להיות, זאת אומרת, להחביא 30,000 איזה, זה לא פשוט בכלל, מערב צבאי מאוד מאוד מקצועי, זה צריך להיות דבר כזה. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. ויצאו אחרינו עד עתיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהעורב והורשתם את עיר ונתנה אדוני אלוהיכם בידכם. והיה כי תופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. אז יהושע בעצם מתכנן פה, כן, מה הוא תכנן פה? מערב טקטי, פעולה צבאית טקטית, ממש, כן, שנלמדת בבד אחד, דברים כאלה שהם מדהים, סוג של בד אחד כזה, כן? איך לעשות הטעיה, ולעשות מערב, כן? וכן, ולייצר את אפקט ההפתעה, וככה לשרוף את העיר ולכבוש אותה. נכון, הוא שם עורב בעצם, אומר, אני יצא עם החיילים שלי, ואני אתן לאנשי האי את היכולת לרדוף אחריי, הם יחשבו, כי אני, גם אני אוכל להילחם איתם, אני אתחיל אולי, יתחילו קצת להילחם איתם, אבל אז יברחו אחורה, זה ממש מחזק את אנשי האי שכבר הם רגילים, שבפעם הראשונה הם ניצחו בני ישראל, ואחרי שאנחנו נברח, כן, אז אנשי האי ירוצו אחרינו, והעיר תישאר פנויה בשבילכם, תבואו 30,000 איש, ותתפסו את העיר. ומה תעשו שם? תציתו אותה באש, בעצם ההצתה באש היא תגרום ללוחמים של אנשי האי, כן, להבין שהעיר שלהם נפלה, וזה יוריד להם את כל המוטיבציה שהיה להם, ואת כל החשק שהיה להם במלחמה, וככה הם יתבלבלו ויאבדו את הכיוונים ויפסידו, כן? אז זה ממש מערב צבאי טקטי מאוד מאוד מתוחכם שיהושע עושה כאן, כן, בדבר הזה. עכשיו, פסוק ת', וישלחם יהושע וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל ובין האי, מים לאי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. הוא שולח את המערב, הם הולכים, והוא ישן, ותראו איפה יהושע עכשיו נמצא. איפה הוא נמצא? בלילה הוא בתוך העם. כלומר, איפה הוא יושן? ממש עם כולם, עם החיילים. כלומר, מה ראינו בקרב הראשון, שחזל אמרו שאחרי שהוא לא הלך קדימה עם העם, עכשיו הוא ממש נמצא איתם. בתוך האוהל, בתוך ה... בסדר, כנראה יש אוהל מגד, אוהל מחט, אוהל אוגדנר, לא יודע, כאילו, אז כנראה יש אוהל של יהושע בנפרד, אבל הוא בתוך העם הוא נמצא. בסדר? הוא לא נמצא מאחור. וישכם יהושע בבוקר, ויפקוד את העם, ויעלו בזקני ישראל לפני העם האי. וכל העם המלחמה אשר איתו עליו, עלו, ויגשו ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לאי, והגי בנוב ובין האי. בנוב ובין האי. ועכשיו יהושע לוקח, הוא לא סומך כנראה לעורב הראשון, לוקח עוד תרגיל, הטעיה, ויקח כ-5,000 איש, וישם אותם, עורב בין בית אל ובין האי, מים לאי. אז הוא שם עוד עורב, כאילו, שהם נמצאים ממערב. אז בעצם יש כאילו את ה... יש יהושע בצפון, העורב הראשון היה בדרום, ואלה נמצאים במערב, וממזרח לאי זה היה יריחו. וככה בעצם יצא ש... ככה עמל במסביר כיוון כזה, שיצא שישראל מקיפים את האי מכל הכיוונים. אז יהושע עכשיו עוד 5,000 שהם יהיו עורב נוסף. כי אז הוא שואב, זה עורב אחר, אחר עורב יש פה. כאילו, כמה... כנת לחמש, את העורב הזה, את 5,000 איש, הם כנראה כן ראו אנשי האי, ככה עמל במפחות מסביר. את 5,000 אלה שהם כן ראו אותם, אבל את העורב של ה-30,000 הם לא ראו. יש פה איזו תחבולה מאוד מתוחכמת כזאת. כן? וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון העיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק, כן? אז נראה אגב, תראו את זה עכשיו לילה שני לכאורה, זה עכשיו לכאורה כבר לילה שני, מקודם היה כתוב, ואלה יהושע בלילה הוא בתוך העם, אחרי זה כתוב, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק. אז כאילו, משמע שיש פה עוד לילה. אז, ומתי נשלחו העורב האלה של ה-30,000? הם נשלחו כבר בלילה הראשון. זאת אומרת שהעורב של ה-30,000 הלכו, והיו לילה אחד, יום, לילה, ורק למחרת היה הקרב. כאילו זה מערב רציני הם עשו שם. קודם כל, מפה מה שראיה לכל המערבים של הצבא, שמערבים של, שתבין כזה, מערבים של 36 שעות, 48 שעות, הנה זה כבר התחיל. אבל אפשר גם לפרש, המלבי מסביר, שהם לא היו במערב כל הזמן הזה, אלא הם היו צריכים, למה הם היו צריכים ככה בזמן, ה-30,000 איש, כי הם היו צריכים להגיע לנקודה שאומנם לא רחוקה, היו צריכים להגיע בצורה שאנשי האי לא יראו אותם. לכן הם הלכו בלילה, והיו הולכים כאילו בסיבוב מאוד מאוד גדול. סיבוב מאוד מאוד גדול כדי להגיע לנקודה הזאת. אז לכן הם יצאו יומיים לפני, כאילו, שתי לילות לפני, לילה, יום, לילה, ואז הקרב, הם יצאו כל כך הרבה זמן לפני, כדי שיהיה להם זמן לעשות סיבוב כל כך גדול, ולהתמקם במקומות כאלה, מדרום, דרום מזרח לעיר, ככה שאנשי האי לא יקלטו אותם. כן, פסוק י' ד', ויהי קירות מלך האי והימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה. הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי עורב לו מאחרי העיר. מלך האי לא יודע על העורב הזה, אז זה על ה-30,000. ואז, וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם ונוסעו דרך המדבר. אז יהושע עושה את עצמו כאילו מפסיד, הוא ואנשי ישראל, והם בורחים, נעשים דרך המדבר. ויזעקו כל העם אשר באי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר. כן, אז ככה מתנתקים מן העיר, אנשי האי כנראה לוחמים, ולא נשאר איש באי, כנראה, אבל איש הכוונה ללוחמים. באי הוא בית אל, אשר לא יצאו אחרי ישראל, אז רואים שגם בית אל יצטרפו לקרב פה, אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל האי, כי בידך את נהנה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. זה בכלל, בפסוק הזה, מה זה הדבר הזה? מה זה? לא, איפה הציטו? הציטו עוד לא הציטו כלום. למה? אה? עכשיו מתארים את הקרב. המערב הראשון, תראו לנו עד עכשיו את המערב, עדיין בהכנות, עדיין בהכנות, והיה פה שתי לילות באופן פשוט, ואמרנו, המערב הראשון לקח לו הרבה זמן להגיע לדרום שלו. כי הוא היה צריך לעשות סיבוב כזה. עכשיו, מה זה הפסוק הזה אומר שם יהושע? נטה בכידון אשר בידך אל האי. איזה פסוק זה מוזר. מה זה? כי בידך אתננה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. אז מה המשמעות של הכידון הזה? והעורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנתות ידו. ויבואו העיר וילכדו, ויאמרו ויציתו את העיר באש. משמע מכאן שלמה יהושע נטה בכידון, הרים את הכידון, את הכידון, הכידון מה זה? זה כלי מלחמה, כן? כידון שכלי מלחמה הוא כשהוא, כנראה זה, לפי הפשט של הפסוק, זה הסימן שיהושע עושה כאילו לעורב. עושה להם לעורב, מרים את הכידון, עכשיו זה הזמן שלכם לבוא ולכבוש את העי. כן? כנתות, וירוץ כנתות ידו. אבל אנחנו יודעים שזה לא רק זה. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו, והנה עלה השען העיר השמיים. טוב, אנשי העי שרצו כבר לרדוף אחרי יהושע, אתם מבינים שעשו להם פה מערה ותחבולה, כבשו להם את העיר, שרפו את העיר, וזה באמת מאבד להם את כל החוזק, את כל האומץ שלהם, מוציא להם את כל הרוח, ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה. בלבול עצום בתוך המחנה, מאבדים את הגבורה שלהם ואת היכולות שלהם, כן? והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף. עכשיו העם הנס על המדבר, כלומר יהושע מתהפך אליהם עכשיו, יהושע והעם שאיתו, והם מתחילים לרדוף את אנשי העי. בסדר? ויהושע וכל ישראל ראו כי לקד העורב את העיר, וכי עלה השן העיר, ושוב ויכו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ואז העורב יוצא לקראת הזה, וככה לוחצים אותו מכל הכיוונים, וגם המערב הזה של ה-5,000 איש, שהיה יותר בצד מערב, מתקדם אליהם, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, והיו לישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה. ויקו אותם, תהיה שלא שרית פלי. זה ממש תחבולה של בעד אחד הדבר הזה, כן, שיהושע עשה פה. ממש תחבולה מצוינת, צבאית, מקצועית מאוד, מקצועית מאוד, איך להשמיד את האויב הזה. תחבולה נפלאה. וככה מקים אותם. ואז כתוב אחרי זה שאת מלך היי תפסו, דרגו קצת למטה, פסו קפה, ואי כל הנופים באו מאיש ועד אישה, 12,000 איש, כל אנשי היי. ראו את כל אנשי היי, 12,000 איש. ויהושע לא, ואז פסו קפה, תראו, ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. וזה בכלל, עוד פסוק מפליא על הכידון הזה. כלומר, יהושע, מה הוא עושה? בהתחלה הוא נטע את הכידון, אמרנו המשמעות הפשוטה של נטיית הכידון הייתה מה? בשביל מה? של סימן. כמו סימן כזה, שהוא נותן סימן לעורב, עכשיו תצאו. עכשיו, גם הסימן הזה, הוא נעשה על פי השם, כתוב פסוק י"ח, ואומר, השם אל יהושע, נטע בכידון. השם אומר לו, תעשה את הסימן הזה, גם פלא. יש פה הרבה דברים להסביר, אני רוצה עכשיו, נתתי פה כמה הערות, עכשיו אני רוצה להסביר את הכל כזה. יש פה כמה נקודות להסביר אותם. ואומר השם ליהושע נטה בכידון, השם נותן אותה נטה בכידון. עכשיו, יהושע נטה בכידון, ואז בפסוק י"ט, והעורב קם מהרה מקומו וירוצו גינתות ידו. כלומר, זה נותן להם סימן לצאת עכשיו לעי, בסדר? אבל מה כתוב אחרי זה בפסוק כ"ו? שמה כתוב? ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העי. זה בכלל, מה היה פה כלומר? שמה שיהושע הרים את הכידון, אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא נשאר איתו. כאילו יהושע לא המשיך להילחם. או אולי הוא כן, אבל הוא הלך עם הכידון. או עמד עם הכידון. ועם ישראל נלחם. ועם ישראל נלחם. בסדר? יהושע עומד עם הכידון, ועם ישראל אלה שהיו איתו נלחמים, ואלה שהיו העורבים ב-30,000 נלחמים, ה-5,000 נלחמים, כולם נלחמים, ויהושע מחזיק את הכידון. מה הציור הזה מזכיר לכם? ברור. איפה? מלחמת עמלק, ברור שזה מזכיר את זה, נכון? זה ממש מזכיר את זה. זה בול אותו דבר, נכון? בול אותו דבר, שמשה רבנו עומד על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי, וכל העם, ומטה האלוהים בידו, וכל העם נלחם למטה. מי היה אז הלוחם? יהושע היה אז הלוחם. הוא היה הלוחם של משה רבנו, הרי הוא היה המפקד המנהיג של המלחמה מול עמלק שם, בסדר? עכשיו, יהושע הוא כאילו המנהיג, הוא המנהיג עכשיו, הוא המחליף של משה רבנו הרי. ואיזה מטה הוא מחזיק את הכידון, וזה משהו מאוד מעניין, הוא ממש מרכזי פה הפרק, הדבר הזה. זה ממש אותו ציור, אותו ציור. לא, זה לא. זה המטה של יהושע, זה הנקודה. הכידון הוא המטה של יהושע. אתה מבין? זה מה שאנחנו רוצים להסביר, אז בואו נראה. אמרנו ככה, בואו נתחיל קצת לדבר יותר את הדברים פה. מה, קודם כל, כל הפרק הזה, הוא בעצם, היה צריך לעשות אותו, ללמד אותו בעצם לא בבית מדרש, אלא ב... מכללת פום, נכון? פום זה כאילו פיקוד ומטה של הצבא, שם יש את האלופי משנה, אני יודע מי לומדים שם, כל מיני כאלה דרגות גבוהות, לומדים שם פום, כן, פיקוד ומטה, אני סגני אלוף, לא יודע בדיוק איזה דרגות. אז יכול להיות צריך ללמד את זה שם, במכללות צבאיות, לא בבית מדרש. הרי זה פרק כאילו מאוד מאוד מה? מאוד צבאי, מאוד טקטי, כן, מאוד כזה תחבולתי, תחבולתי. אז מה בעצם רואים כאן? מה כאילו הנושא המרכזי כאן שרואים? שכל המלחמה הזאת היא כולה מלחמה שמתנהלת בתחבולות תעשה לך מלחמה, בצורה, אתה רואה תעשה לך מלחמה, אתה רואה מתנהלת בדרך כוח הלוחמים, דרך הכוח הצבאי, בדרך הטבע במילים אחרות. יש פה נס במלחמה הזאת, היא נעשה נס? איזה נס? זה לא נס, הוא לא עשה לו שום נס, הוא רק אמר לו מתי לעשות את הכידון, זה נכון. מה הנס בזה? איזה נס הוא עשה? זה נביא, זה לא קשור. לא נס כאילו שלא שלח נס לעזור להם. כן, נס כאילו הכוונה, נגיד, הוא מפיל את חומות יריחו. כן, אבל זה גם התערבות אלוקית, וגם לכאורה במקום אבל שלא היה צריך אותה גם. הרי יהושע תכנן את ה... הוא נתן את הסימן כשהקדוש ברוך הוא, זה בא להבליט משהו. זה בא כאילו להבליט בעצם, שבסוף גם העשייה שלנו היא על פי השם. כן, זה מה שזה בא להבליט, כי לא היה צריך לראות את ההתערבות הזאת, היא האלוקית. למה? כי בסך הכל מה זה היה? זה היה סימן עם העורבים, עם המערב, האלה שבמערב. מערב עם א', כן? אלה ש... נו, איך קוראים לזה? כן? אלה שבמערב שם. אז זה היה סימן לתת להם. רק השם אמר לו, מתי להגיד את הסימן הזה? הוא אמר ליהושע. אבל זה בא כאילו להדגיש את זה, שבעצם כל מה שאנחנו פועלים ועושים, זה בסוף זה מסיעת הדשמיה, זה נכון. אבל לא הייתה פה התערבות אלוקית, כאילו, שהפכה את המערכה על פיה, כאילו, הפכה את המערכה על פיה בזריקת אבנים מהשמיים, כמו שאנחנו נראה בהמשך, כן? הזזת תרים, כמו שבנחלי ארנון, כמו שלמדנו בנחלי ארנון, שהערים נפגשו זה בזה, זזו ומאחו את האמוריים, כן? קריאת ים סוף, ואז הטבעת המצרים בתוך הים, לא היה דברים כאלה. אלא זה מלחמה, כן? מלחמה עם חרבות, עם כלי נשק, עם כידונים, ועם זה, ועם טקטיקה. טקטיקה צבאית ומלחמתית, זה מה שהיה פה. טקטיקה צבאית ומלחמתית, זה מה שהיה כאן. אין פה נס אלוקי. כן, זאת המלחמה בעצם שמאפיינת, היא מאפיינת באופן השלם והמלא, כאילו את הכניסה לארץ ישראל. שהכניסה לארץ ישראל זה הולך להיות מלחמות טבעיות. מלחמות טבעיות בדרך הארץ, על ידי כלי הנשק שלנו, על ידי החוכמה שלנו, התחבולה שלנו, כן, ההנהגה הצבאית, הטקטיקות הצבאיות, היוזמות הצבאיות שיהיו, יוזמות מופלאות ונפלאות כאלה, כמו שעשו בכל המבצעים, כן, מבצעים שעולים על כל דמיון שעושים, כאילו, היכולות הצבאיות של מדינת ישראל, נכון? כאילו, יש הרבה כאלה שאומרים, כל שאומרים יחידות מיוחדות, במתכל וכאלה, אומרים שכאילו, שמעתי פעם אחד מהזאת את השם שלו, שאומר שכאילו, בהוליווד עוד יצטרכו כאילו, יצטרכו לבוא ללמוד מאיתנו, כאילו על דברים, כשהם באים לעשות סרט, ללמוד מאיתנו איך לעשות דברים שדמיוניים, כאילו. מה זה, שדברים שעשו במציאות, כל מיני דברים, התחבולות הצבאיות שעשו במציאות, דברים שבהוליווד עוד לא עשו אותם בסרט. עוד לא עשו אותם בסרט, כבר בצבא עשו אותם במציאות, דברים כאילו מדומיינים. זה קשור לטקטיקות הצבאיות האלה, לתחבולה המלחמתית, ליוזמה, לכישרון הצבאי, ליוזמה הצבאית המופלאה הזאת. אבל כל זה בסוף, מאיפה זה מגיע מאיתנו, אבל זה מגיע בסייעתא דשמיא האלוקית, מגיע בסייעתא דשמיא האלוקית. שלכן הקדוש הוא כאילו אמר לו, עכשיו תתה את המטה. אני נוכח פה, אני נמצא פה בקרב. אבל אתם תעשו את הקרב הזה. אתם תעשו את המלחמה הזאת. אני לא אפיל פה עכשיו אבנים מהשמיים. אני לא אביא ערים שינחתו על יושבי אי שיהרגו אותם. אני לא אעשה את זה. אתם צריכים להילחם. אתם צריכים לעשות את התחבולות שלכם. הכל בדרך הטבע, טקטיקה צבאית, ובתוך הטקטיקה הצבאית, זאת אומרת, הקדוש הוא ישלח את הברכה שלה. אתם מבינים? זה כאילו המלחמות מה שהיא מייצגת, לעומת, וגם, אגב, ראינו את הדבר הזה גם במלחמת יריחו, אם אתם זוכרים. מלחמת יריחו גם הסברנו ככה, שהיא המלחמה הראשונה של כיבוש ארץ ישראל, ולכן היא אמורה לתת את הציור, את הציור התכליתי, כן, את הציור המובנה, איך נראית מלחמה בארץ ישראל, מלחמה דרך הכלי הנשק שלנו, ודרך האומץ והיכולות שלנו. תגידו לי, ביריחו היה הנס, היה נס, איזה נס היה ביריחו, מה היה הפלת החומה? אז הסברנו שיעור קודם, שמסביר הרב בעינייה, הרב הוא מסביר בעינייה, שהנס של הפלת החומה הוא בדיוק מבטא את זה. כי למה? כי החומה היא הייתה באורך ובגובה של השווים. אורך וגובה השווים זה חומה עצומה, חומה, כן, לא, שבן אנוש רגיל לא יכול להתמודד איתה, אז כאשר במקום שההשתדלות שלנו לא יכולה להגיע ביכולת האנושית, אי אפשר להפיל חומה כזאת, אי אפשר להפיל חומה כזאת, כי גם יבואו הגיבורים הכי גדולים, וגם האנשים שמטפסים הכי גבוה, זה חומה ענקית בגובה, באובי של הזה, אי אפשר להפיל אותה, אז יש התערבות אלוקית גם בנס, על טבעי. אבל כל עוד אתה יכול, כל עוד ההשתדלות האנושית יכולה לפעול, אז ההשתדלות האנושית תעשה את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דרך ההשתדלות שלנו. בסדר? זה, ככה גם יש בעינייה גם כן פסקה נוספת, על מלחמת העי ממש, שהרב אומר שזאת המלחמה שכאילו עם ישראל מראה איך בהשתדלות הטבעית שלו, כן, דווקא על ידי ההתעודות ושנה, הוא רואה את הברכה האלוקית, על הפסוק, כמו שבדרשות הרן כתוב, כן, וזכרת כי השם אלוהיך, הרן כותב, אל תאמר, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בסדר? אז הרן, רבנו ניסים, בדרשות שלו, כן, אז הוא מסביר שצריך, כן, שצריך לומר שאנחנו עושים חיל, אבל אנחנו עושים חיל בעזרתו של מי? כי השם אלוהיך נותן לך כוח, אבל אתה צריך לעשות את החיל הזה. אתה צריך לפעול, אתה צריך ליזום, אתה צריך לכבוש, אתה צריך להילחם, ואז השם שולח את הברכה. וזה כמו מה שמלחמת האי מייצגת בדיוק, לא יודע, מייצגת את זה. לכן גם אפשר לומר שכל עם המלחמה יצאו כאן, נכון? אמרנו, כל עם יצאו כל עם המלחמה. למה כל עם המלחמה? למה לא... זה המון אנשים. אז לפי מה שאמרנו בעניה, אז אפשר להגיד שכאילו שהוא עושה את כל ההשתדלות שהוא יכול, הוא בא לבטא, אני עושה עכשיו את ההשתדלות שאני יכול הכי גדולה. את הכי... עד הסוף. אני אביא את כל המלחמה לפי ההשתדלות שלי. את ההשתדלות הכי גדולה שאני יכול, אפילו שיהיה פה, אפילו שאנחנו הרבה יותר מאנשי האי וכל לא צריך את כולם, אבל אני עושה את ההשתדלות עד הסוף. את ההשתדלות שלי, ועל זה השם ישלח את הברכה. בסדר? זה כל עם המלחמה. פה אפשר, יש גם מסבירים עם המלחמה פה, כל המלחמה שהיה צריך לעבור, חלק מהניצחון במלחמה זה האחדות של עם ישראל. אתם מבינים, האחדות. גם זה כנגד, כאילו, החן יצר פה איזשהו פירוד בעם ישראל בלקיחה שלו מהחרם, מהחרמים וזה, אז עכשיו צריך נגד זה תשובה לייצר אחדות בתוך העם, ורק על ידי אחדות, כן, באחדותנו ננצח, על ידי אחדות ננצח, כן, לקחו פה את כל עם המלחמה, כן, לצאת כדי שהשכינה שורה בעם ישראל באחדות שלו, ועד אפשר לצאת לקרב אולי. ודבר נוסף, הבדל נוסף שמחדד את הדבר הזה, שבקושי שאנחנו לומדים, שכתוב פה בזה, שהשם אומר ליהושע, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. כלומר, מה עושים עם השלל של האי, ועם כל הרכוש של האי? מה עושים איתו? מה עושים איתו? לקדוש ברוך הוא? לא, לנו. כי זה בדיוק ההבדל. יריחו זה כאילו המלחמה הראשונה. המלחמה הראשונה היא בעצם מבטאת החרמה לקדוש ברוך הוא. זה כאילו, כל העשייה שם בתפיסה זה בשביל השם. נכון. אבל עכשיו במלחמת האי, אז בסוף מלכות השם צריכה להופיע דרך איפה? דרך מלכות עם ישראל בארץ, דרך מלכות ישראל בארץ צריכה להופיע. אתם מבינים? לכן מלחמה הראשונה של האי, מלחמה הזאת היא הצבאית, אז השלל צריך להיות של עם ישראל, כי בסופו של דבר זה המטרה, שעם ישראל יופיע פה את המלכות שלו הארצית, ועל זה יחול שם שמיים. אבל לא שנקדיש את הכל לקדוש ברוך הוא והארץ יישאר מרוקנת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסגשג פה, נפרח פה, נתעצם פה, ועל העוצמה שלנו הוא ייתן לך לעשות חיל, בעוצמה שלנו ייתן לך לעשות חיל. אז לכן זה בדיוק מתאים לאותו קו, ביריחו יש החרמה לקדוש ברוך הוא, ובעי להפך, יש שלל, כן, וחרם, לא חרם, אלא שלל שהולך לעם ישראל, שהוא צריך להפיע את המלכות שלו, וזה גם קשור לזה שעם ישראל בעי, הוא זה שלנחם, זה אנחנו כאילו נחמנו, לכן מגיע לנו כאילו. אתם נחמנו, מגיע לכם, אתם עשיתם את זה. נכון, בעזרת הקדוש ברוך הוא, בסייעתא דשמיא שלו, אבל אתם עשיתם את זה. וזה כל זה מתחבר לכידון המיוחד הזה. כי, אתם מבינים, זה בדיוק הדבר, ההבדל בין, כאילו, הנהגת משה רבנו להנהגת יהושע בן נון. אתם מבינים, זה בדיוק ההבדל. הרי זה, אמרנו, זה אותו ציור. משה רבנו מחזיק מלחמת עמלק את מטה האלוהים בידו. מטה האלוהים בידו. ויהושע מחזיק מלחמת האי את הכידון בידו. זה ההבדל. מה זה מטה? המטה, מה עניינו של המטה של משה רבנו? עניינו מה לעשות? ניסים, בדיוק. זה מטה הנס. מטה ניסים. כן, שצריך על הסלע, להוציא מים, זה המטה. קריאת ים סוף, זה המטה. כל דבר זה המטה. מכות מצרים עם המטה, הרבה דברים עם המטה. מטה הנס. מטה עושה, מטה של נס. אבל, וגם כתוב עליו, כתוב על הדצה חדש באחר, והיה כתוב על המטה. עשרת המכות, כאילו, הביטוי של הנס. אבל יהושע, זה הנהגה של ארץ ישראל. הנהגה של ארץ ישראל היא כבר הנהגה שמגיעה דרך מה? לא דרך המטה הנס, אלא דרך כלי המלחמה שלנו. יהושע, כאילו, מרים דגל ואומר לה, זה, לכן הוא עומד, אמרנו, זה גם היה סימן לעורב לצאת בזמן, אבל זה גם אחר כך היה כמו דגל. דגל, יהושע אמרית, מה הדגל שלנו בארץ עכשיו? מה הדגל שלנו? הדגל שלנו זה התעוזה שלנו, זה הקרב שלנו, זה המלחמה שלנו, זה הכידון. כן, הכידון הוא מבטא כאילו את כלי המלחמה. כידון מבטא את כלי המלחמה, זה הדגל שלנו במלחמות בארץ ישראל. התעוזה הטבעית שלנו, שבסייעתא דשמיא שתחול עליה, במטוסים ובכלי הנשק המובחרים ובסיירות ובכל זה תחול סייעתא דשמיא שהיא תנצח את המלחמות. לכן זה הנהגתו של יהושע, היא דווקא מופיעה דרך הכידון. הכידון של יהושע כאילו מחליף את המטה של משה רבנו. אתם יודעים, זה כל אחד עומד כאילו במקום שלו ושם את הדגל שלו על המלחמות. משה רבנו זה הדגל של נס, יהושע זה דגל של כידון, כלי מלחמה. ואם גם בכידון יש כאלה שאפשר למצוא שם קצת את ה... לא יודע, זה כבר דרך הרמז, נוסיף משהו על הכידון, שהכידון זה אותיות מה? כפוו דין, בסדר? כפוו דין, נכון? זה אותיות זה. כפוו זה, מה זה כפוו? שם השם, שם הקדוש ברוך הוא ודין. זאת אומרת, שם השם כאילו שבעצם, זה המלחמות של ישראל מופיעות דרך דין, כאילו השם השם הוא שממתיק את הדינים. כלומר, כל המלחמות של עם ישראל, הן לא באות בעצם כדי להעביר רוע לעולם חס ושלום, להעביר רציחה לעולם, דווקא למתק את הדין, להביא שלום בעולם. ששם השם, כן, כפיו שם השם, ימתק את הדינים שבעולם. המלחמות של עם ישראל, עניינם ותכליתם, זה להופיע דווקא שלום יותר גדול. וזה מופיע דרך הקידון, בסוף אתה צריך, אבל רק בדרך הרמז, אבל דרך מה שהפשט שראינו פה, הכלי המלחמה, שהם הסמל למלחמות בארץ ישראל. טוב, אז זה מלחמת האי, ואימן אני צריך לעבור למלחמה של שמש וגבעון דום, של להבין שם את הניסים שקרו שם, אז רצה שם בפעם הבאה. תיום.